טוב, שלום לכולכם. אנחנו נלמד היום איזושהי סוגיה שקשורה לחג השבועות. הייתי רוצה אולי להתחיל לגבי איזו שאלה כללית, ואחר כך לראות, להעצים את השאלה באיזושהי סוגיה בגמרא, ואחר כך ללמוד פסקה בעניה, שנקווה תיתן לנו פתרון לשאלות הללו. אנחנו יודעים שהלילה של שבועות נקרא תיקון ליל שבועות. מה התיקון? אז אומר המדרש כידוע שעם ישראל לכל הדעות בגמרא מתן תורה היה בשבת בבוקר, ועם ישראל היה צריך לצאת מן האוהלים בשבת הבוקר לקבל תורה, ונרדמו באוהלים. כך מתאר המדרש. אז הקדוש ברוך הוא היה צריך לבוא להעיר את ישראל לקבלת התורה. אז כדי שלא נרדם שוב לקבל את התורה, אז אנחנו מתקנים את הקלקול הזה, ואנחנו נשארים ערים כל הלילה, עד לכאן לשון המדרש, פחות או יותר. נכון, הרב גדעון? פחות או יותר. שאלה. האם שווה לאבד חלק משמעותי מהיום של שבועות, בשינה ובעייפות, ואולי גם חלק מהלילה בחוסר ערנות, ואולי גם בהירדמות, יצא אפילו חרוז, במגילת רות וכדומה, העיקר כדי להיות ערים בלילה? כלומר, אם אנחנו ננסה לקמת גם ברמה הכמותית ואולי גם ברמה האיכותית את סך השעות והמימד הכמותי והאיכותי שבהם של תלמוד תורה, יכול להיות שאם היינו ישנים כמו כל לילה נורמלי והיינו ערים ביום, היינו מרוויחים יותר. ובפרט שחלקנו בבוקר אחרי לילה שלהם נראים סמרטוטים. אז אולי אנחנו לא רדומים, אבל אנחנו רדומים. אז בקיצור, מה כל הסיפור הזה? של להיות ערים בלילה כדי לתקן את זה שנרדמנו. אנחנו גם עכשיו חצי רדומים. כן, אז מה העניין? אלא כנראה שיש כאן משהו הרבה יותר עמוק. מזה שישנו, אז עכשיו לא נשן כדי לתקן. הערה ראשונה. הערה שנייה, אז התשובה לשאלה הזאת אנחנו נגיע בסוף. נעשה סיבוב ונגיע בסוף. שאלה שנייה. הגמרא בדף שלפניכם, מקור 2, אם זה מקור 2, משמע שיש מקור 1 שלא נמצא בדף שלפנינו. אנחנו נלמד פסקה 2. הגמרא מסבירה לאחר חטא העגל, משה רבנו לוקח את האוהל, אוהל מועד, ומרחיק אותו מן המחנה 12 מיל. ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה. אמנם הקדוש ברוך הוא הגיב, ואמר, מה אתה מרחיק את האוהל? אבל בכל זאת למשה רבנו הייתה פה איזה סברה, נכון? הייתה לו איזה מטרה בהרחקת האוהל. אז משה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה. לפני שנמשיך רגע את הגמרא, אני לא מבין. עם ישראל חטא בעגל, התרחק מהשם. מה המטרה שלנו אחרי שעם ישראל התרחק? לקרב. אז מה אתה משה רבנו עושה? מרחיק. עוד יותר. נחזור לכיתה, הרב גדעון. ילד מפריע. א', עמוד, ב', על יד הדלת, ג', אחרי הדלת, ד', על יד החדר המנהל, א', בבית. אז מה עשינו פה? הילד התרחק מכל מה שנעשה בכיתה. אתה רוצה עכשיו לחזור לקרב אותו? נו, אז אתה מקרב אותו, אתה יודע שאתה מחיק אותו עוד יותר? כנראה שכן. תכף נראה מה הכוונה במשפט הזה. בכל אופן, מה הייתה המטרה של משה רבנו כשהוא הרחיק את האוהל מועד לאחר חטא העגל? ומשה ייקח את האוהל ונתנו מחוץ למחנה 12 מיל. אומרת הגמרא, ולא דברים קל וחומר. מה ארון השם שמשה לקח אותו ונטע אותו מחוץ למחנה 12 מיל, שלא היה מרוחק אלא 12 מיל, בערך 12 קילומטר, אמרה תורה, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד. המשך הגמרא, תלמידי חכמים שהולכים מעיר מעיר וממדינה למדינה, על אחת כמה וכמה. מכאן למדנו שאדם שרוצה ללמוד תורה, רוצה להיות תלמיד חכם, תלמיד מחכמים, הוא צריך ללמוד תורה בעיר אחרת. כלומר, אם אני בירושלים, צריך ללמוד תורה? באשקלון. אם אני באשקלון? בירושלים. טוב, זה לא כפשוטו. בסדר? אבל צריך להבין, מה זה העניין הזה של ללמוד תורה בעיר אחרת? למה? סתם תריכה. מיותרת תריכה. נכון? אז אנחנו נלמד את הפסקה פה בעיני הדברים יסודיים ביותר, אחרי שנעשה סיבוב ונבין גם, א', נבין עיקרון, ב', נבין את פשט הגמרא פה, אחרי זה נחזור לתיקון אל שבועות. אז בואו נתחיל. נקרא כמה שורות ונתחיל קצת לפרק פה את העניינים. כדי להאיר את הקדושה הצפונה בנפשות ישראל, אחרי שכיסה עליהם אבק אבון העגל, הייתה התרופה, ההרחקה של אוהל מועד מן המחנה, כדי שתצא אל הפועל התשוקה הפנימית לאור השם, הצפונה בליבן של ישראל על ידי השתדלות ההליכה בצמאון. עוד חצי משפט. ומזה נראה מה רב הוא כוח הגילוי של התשוקה לדברי תורה מתגלה בפועל על ידי הנדידה והגלות לשתות בצמא את דבריה. עוד חצי משפט. כי התשוקה נובעת מעומק לב המרגיש את נועם התורה, משהו יותר נשגב מכל יקר שיוכל להתכנס בפה ולשון. טוב, בואו נאמר את זה אחרת. עם ישראל חטא בעגל, אמר אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. יש לי הצעת פתרון ותיקון לחטא. מה הפתרון? בואו נביא אוהל מועד, נעמיד את כל עם ישראל מולו, ויגידו השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. מה אתם אומרים, פתרון או לא? לא פתרון, למה לא? אומר ידידיה. זאת אומרת, חטא העגל עיקרו זה לא שהם אמרו במילים בפה אל אלוהיך ישראל. המילים הן תוצאה של איזשהו כישלון פנימי. הכישלון הפנימי יצא אל הפועל גם בכישלון חיצוני, עד כדי כך, ושלום, חטא העגל, נכון. אבל אם אנחנו רוצים לתקן את הבעיה, אנחנו לא מתקנים את הבעיה בהופעות החיצוניות שלה, אנחנו צריכים לתקן את הבעיה בשורש הפנימי שלה. זה כמו חס ושלום, אדם מגיע לרופא, יש לו איזה יבלת, איך זה נקרא אצל החבר'ה? פלולה. איך?
פלולה.
פלולה, בתימנית. פלולה, פרונקל, זה משהו כזה. זה דומה, כן. אז הוא הולך לרופא, אומר לרופא, מה הבעיה אחי? אין בעיה, מביא סכין, חותך את היבלת ישר, הביתה, להתראות. מה נגיד לו לרופא הזה? מי נתן לך תעודת רפואה? היבלת החיצונית הזאת, זה תוצאה, זה תולדה, של איזושהי בעיה פנימית, מתחת לאור. צריך לפתור את שורש הבעיה, לא צריך להוריד את היבלת. ברור. לכן ברור שכל כישלון חיצוני, יש לו שורש פנימי. יפה. לכן ברור שהבעיה זה לא שהם אמרו אלה, כן, אלה אלוהיך ישראל. הבעיה כנראה היא הרבה יותר עמוקה. אומר כאן הרב, אני מתחיל קצת לגשש בתמונה, אומר הרב, יש איזה קדושה שצפונה בנפשות ישראל. יש קודש פנימי שנמצא בישראל, נקרא לו כרגע סגולת ישראל. הקדושה הפנימית הזאת לא יצאה אל הפועל. למה? תכף נראה. איך יוצאת אל הפועל? או הייתי אומר ככה, לפני איך יוצאת אל הפועל. מה המנוע שמניע אותה לצאת אל הפועל? תכף נראה. כן, הייתי אומר, יש כאן בעצם שלושה ממדים. יש כאן קדושה, יש כאן ממד שני שהוא הנושא של השיעור, ויש כאן ממד שלישי שזה הפעולה כבר. תכף נגיע לממד הממצא, האמצעי בין התוך הפנימי לבין הגילוי החיצוני. בסדר? אז בכל אופן, הבעיה הייתה שהקדושה הפנימית לא יצאה לפועל. אבל היא לא יצאה לפועל כי משהו שם עיכב אותה לצאת אל הפועל. מה עיכב? אומר הרב, לפני שנגיע למילה שאנחנו מחפשים פה, לפני כן עוד טיפה קצת כאן בדברים של הרב. כדי להאיר את הקדושה הצפונה בנפשות ישראל. אז קודם כל אנחנו לא ממציאים משהו חדש. גם אחרי חטא העגל, אנחנו לא יוצרים נשמה חדשה בעם ישראל. הנשמה הישראלית חייבת וקיימת, ישראל אף על פי שחטא בכלל או בפרט ישראל הוא. אז כדי להאיר, אנחנו צריכים רק לעורר את מה שכבר קיים. כדי להאיר את הקדושה הצפונה, הקדושה הצפונה, אנחנו לא מייבים אותה מטורקיה, היא קיימת שם כבר. אז כדי להאיר את הקדושה הצפונה בנפשות ישראל, מחדד את זה הרב את ההבחנה הזאת, קודם כל, שיש קדושה עצמית בישראל והקדושה העצמית לא זזה, גם כשעם ישראל חוטא חטאים חמורים. מגדיר הרב את חטא העגל, אבק חטא העגל. כדי להאיר את הקדושה הצפונה בנפשות ישראל, אחרי שכיסה עליהם אבק אבון העגל. מה ההבדל למשל בין כתם אבק שיש לי על המכנסיים, לבין כתם שמן שיש לי על המכנסיים? מה ההבדל? השמן נספג, הוא פנימי. לך תוציא עכשיו כתם שמן, יכול להיות שזה בלתי הפיך. והאבק הוא חיצוני. האבק אני עושה ככה עם היד, נגמר. סילקתי את האבק. יפה. עבודה זרה נקראת בתורה עבודה זרה? לא יהיה לך. אלוהים אחרים על פניי. המילה אחרים. אלוהים אחרים. המילה אחרים זה מלשון, פשט קודם כל. אחר. יופי. פשט שני אומר הספרי, לא יהיה לך אלוהים. אחרים, לא מלשון אחר, מלשון מאחרים. התאחרתי, איחרתי. הגעתי מאוחר. אומר הספרי, נפלא מאוד. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא יהיה לך אלוהים שמאחרים, מאחרים אותי מלהופיע. תרגום מונקלוס אומר הרב קוק, במאמרי ראייה, גם החטא היותר חמור, עבודה זרה בישראל, עכשיו משפט חשוב, הוא לא מאבד את הטובה מלבוא לעולם. הוא מעכב, הוא מאחר את הטובה מלבוא לעולם. במכון מאיר צריך לצעוק את זה בכל רם. גם אם אני הגעתי למכון מאיר אחרי שעברתי סיבוב תרתי משמע בחיים, ומי יודע באיזה תאומות הייתי? זה רק מעכב ומאחר את הטובה מלבוא לעולם, זה לא מאבד את הטובה. הטובה קיימת, הקדושה צפונה בנפשות ישראל, כלל ישראל, פרט ישראל. אלא מה? לפעמים יש אבק, מה נעשה? אבק חיצוני. אבל את האבק החיצוני הזה אפשר להסיר. אז עבודה זרה נקראת בתורה אלוהים אחרים, לפי הספרי, כדי ללמד אותנו שאפילו הקליקול הכי חמור בישראל, עבודה זרה, ואם נגיד שחטא העגל, נגיד בהקשר הזה עבודה זרה, הוא רק מעכב את הטובה מלבוא לעולם. כי הטובה תבוא לעולם, היא תופיע בסוף. למה היא תבוא לעולם? כי זה הטבע שלנו, אז הטבע הזה בסוף יצא לפועל. כל טבע בסוף יצא לפועל. עכשיו, כל זה לא הנושא כל כך שלנו, אבל כן הקדושה שצריכה להתעורר על ידי משהו. כדי להאיר את הקדושה הצפונה בנפשות ישראל, אחרי שכיסה עליהם אבק אבון העגל, מה אתה מציע, משה? אז מה הפתרון עכשיו? הייתה התרופה, עכשיו משה רבנו הולך לרפא את עם ישראל, זה לא להניש את הילד יותר ממה שהוא ניש את עצמו. ילד לא מקשיב בכיתה. אז הוא ניש את עצמו, הוא לא קשור למה שנעשה בכיתה. טוב, עכשיו אנחנו מחיקים אותו עוד יותר, לך לחדר מנהל. אז מה עשינו פה עכשיו? נרחקנו אותו עוד יותר, זה לא תרופה, זה לא ריפוי. לא החזרת אותו להיות קרוב. אנחנו רוצים עכשיו לקרב אותו ולא להחיק אותו עוד יותר. אז מה הפתרון? הייתה התרופה, ההרחקה של אוהל מועד מן המחנה, כבר אני חוזר למילה הרחקה, פרי חשובה מאוד, כדי, אבל למה, מה ההרחקה משמשת? לא הרחקה כמטרה מצד עצמה, אלא הרחקה כאמצעי מעורר, אמצעי מעורר למה? ורבותי, עכשיו הנושא של השיעור שלנו. הייתה התרופה, ההרחקה של אוהל מועד מן המחנה, כבר אני חוזר לסוגיית ההרחקה, כדי שתצא אל הפועל, מה? הקדושה הפנימית, הצפונה בנפשות ישראל. איך יוצאת אל הפועל הקדושה הפנימית הזאת? על ידי, כדי שתצא אל הפועל, התשוקה הפנימית המתגלה, סליחה, התשוקה הפנימית לאור השם הצפונה בליבם של ישראל, זה השתלות הליכה בצמאון. תשוקה, כמיהה, רצון ליחס, רצון לקשר, רצון להתחבר, זה העיקר. הקדושה הצפונה בליבם של ישראל, היא מתעוררת על ידי התשוקה שלנו לעורר את הקדושה הזאת. והתשוקה הזאת יוצאת אל הפועל, כמובן היא לא יכולה להישאר כתשוקה מרחפת בנפש, או באיזשהו עולם של רגש ותודעה שכלית. התשוקה הזאת היא חייבת לצאת אל הפועל במעשים. ברור. חטא העגל, הבעיה המרכזית שלו לא הייתה הפעולה, אלה אלוהיך ישראל. חטא העגל הייתה הבעיה של, הייתי אומר ככה, כישלון התשוקה. התשוקה חסרה. אז זה לא יעזור אם אתה תגיד השם הוא אלוהים. אני אומר את זה רבותה, אני מוריד כפפות עכשיו. הבעיה שלנו ושל עם ישראל בכלל היום זה לא שומרים תורה, לא שומרים תורה, מקיים מצוות, קובעים מתים לתורה, זה לא הנקודה. הבעיה המרכזית זה האם אנחנו משתוקקים אל התורה, האם אנחנו כמהים להופעתה. זה מבטא את היחס הכללי שלנו לתורה, אל הכרת הערך הכללי של התורה. אדם לומד תורה, הוא שייך לתורה ברמת פרט. אדם מקיים מצווה, הוא שייך לתורה ברמת פרט. אדם משתוקק אל התורה, זה בחינת גדול שימושה יותר מלימודה, הוא משתייך לתורה ברמת הכלל של התורה, שהוא לפני כל ההתגלות בפרטים. ואת התשוקה הזאת איך מעוררים? פשוט, כלל גדול בפסיכולוגיה, למרות שכאן זה ודאי הרבה יותר פנימי, יש רב חרלה פה למטה, אם נספיק דברים יותר עמוקים, אבל כרגע אפילו בלחוב פסיכולוגיה. הרבה פעמים כדי לקרב משהו למישהו, הדרך לעשות את זה, להרחיק אותו. פשוט. זה קורה לפעמים דבר רזוי שאדם החליט שהוא מתרחק ממשהו, אבל הרחיק אותו בעל כוחו, וזה יוצר אצלו, זה ריאקציה בנפש, שלמרות שלפני 5 דקות הוא רצה להתרחק, אחרי שהרחיק אותו בעל כוחו, מה הוא רוצה? להתקרב מחדש. זה סוג של ריאקציה נפשית כזאת. זאת אומרת, משה רבנו כשהוא מרחיק את העול, הוא בעצם אומר ככה, מה הבעיה בחטא העגל? הבעיה בחטא העגל זה לא המעשה. הבעיה בחטא העגל זה שהקדושה לא יצאה לפועל. מה השורש של הופעת הקדושה? התשוקה. מה אני עכשיו צריך לעורר? מה עכשיו צריך לתקן? את סיבת הכישלון. סיבת הכישלון זאת התשוקה. מה אני עכשיו צריך לעורר? תשוקה. איך אני מעורר תשוקה? מרחיק את העול. הרב יקרא לזה עוד מעט הליכה בצמאון. רבותיי, אני אומר את זה בשפה מאוד ברורה. הדבר המרכזי היסודי בקשר שלנו עם התורה, זה לא הפרטים שבתורה. כלומר, לימוד תורה לפרטיו, קיום מצוות לפרטיו, עם כל החשיבות והחשיבות המרבית, והצורך שלנו לבטא את זה בפועל, כי זה לא, התשוקה הזאת לא יכולה להישאר באוויר. היא חייבת לצאת אל הפועל באמת. נכון. אבל היסוד שמשם הכל מתחיל, זו התשוקה. הרצון. הכמיהה. ההשתוקקות. רב צדוק בצדקת הצדיק, יגן את זה בפסוק, שכולנו מכירים אותו. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יום ולילה. שם רב צדוק לב, א', יש פה שני חלקים, ב', להדרגה ולמבניות בין שני החלקים. קודם כל, תורת השם חפצו. ב', תורתו יגיע. מה ההבדל בין תורת השם לתורתו? זה כולנו יודעים. תורת השם זה התורה עדיין של השם. הגעתי למכון מאיר, התורה נמצאת בספרייה. של מי? של השם. היא לא של יוד. אין לי קשר אליה. יופי. בחלק השני, תורתו, זה כבר התורה של האדם. יופי, זה כולם יודעים. כן, אבל יש עוד חלק. יש חפצו. ויש יהגה. בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה. יהגה, להגות, ללמוד תורה. חוכמה. יפה. חפצו, מה זה חפצו? חפץ. חשק, הוא קורא לזה שם חשק. תשוקה. רצון לשייכות לקשר. אומר רב צדוק, עכשיו פשט פסוק. בהתחלה התורה היא תורת השם. היא שם הספרייה. הלאה. אני עכשיו רוצה לעורר קשר שלי אליה. היא קשורה אליי. ישראל ותורה וקודש הבריאו קשורים זה בזה. נכון. אבל איך אני חושף את הקדושה שצפונה לי בלב? תשובה. משתוקק. חפצו. זה שלב א', תורת השם. ב', איך זה מתחיל להתקרב אליי? אני חפץ בזה. אני קמה לזה. אני משתוקק לזה. כגודל מדרגת החפץ וההשתוקקות. כך, המשך הפסוק, הוא בתורתו. מה שהופך, שימו לב, זה נפלא מאוד פה, מה שהופך את תורת השם החיצונית לי, לתורתו, לתורת האדם בעצמו, זה לא השכל שהוא לומד בכיתת אמונה. אלא, החפץ. ההשתוקקות. הכמיהה. השייכות אל התורה בממד העצמי שלה. הכוללני שלה. אז אדם שהוא נפגש עם תורת השם מתוך חפצו, א' זה נהפך לתורתו, ובית עכשיו, לך תלמד, יהגה. לך תבסס ותעמיק את החפץ שלך בתודעה נכונה, בתודעה שלמה, בתודעה רחבה, בתודעה עמוקה, בתודעה מדויקת. ברור. אבל היהגה הוא אחרי חפצו. השלב א', תורת השם. שלב ב', חפצו. שלב ג', תורתו. שלב ד', יהגה. נפלא מאוד. כן. מצוין. אומר... דוד, בוא נלך לעולם אחר. בסדר? בחור ובחורה יוצאים. דייט, אני אקרא בלועזית. יופי. אין להם תשוקה אחד לשני. לא תשוקה רגשית, לא תשוקות אחרות וכו'. יכולים להתחתן? לא. יגידו להם, זה יסתדר אחרי החתונה. מה אתה אומר, יסתדר? לא. כדי שתדלג מדורה, צריך ניצוץ? יופי. אין ניצוץ, תדלג מדורה? לא. צריך ניצוץ. את צריך משהו. פעם הרב אבינר לפני 30 שנה כתב איך זוג יודע שיש איזה חיבה רגשית, איזה משהו שם שמניע את המערכת, את המערכה הרגשית ואת הדינמיקה בין הנפשות, שאפשר לבנות על זה חתונה. אז הוא קרא לזה אהבת מה. צריך שתהיה איזה אהבת מה. משהו מהאהבה. יש לפעמים זוגות שיש להם אהבה בוערת. טוב, זה, א', זה מתנה, ב', זאת סכנה. מתנה, כי זה נותן להם את ה... את המוטיבציה, זה מראה להם את עומק הקשר, אולי, אבל מצד שני סכנה, כי אולי זה סתם אהבה שהיא תאהבה וכו'. אולי זה אהבת חוץ. אז מזה שכאלה יש להם זה אהבה בורד, יש להם כאלה אהבה ברמה 1, בווליום 1, לא ווליום 10. בסדר, אבל צריך להיות משהו, אתה אומר בצדק, חייב להיות משהו, צריך להיות איזה חפץ. אני מאמין שכל מי שיושב פה, יש לו איזה חפץ מסוים, ברמה מסוימת, בווליום מסוים, לקשר עם התורה, שהתורה תהפך להיות מרכזית בחיים. מה ההבדל רבותיי בין אוניברסיטה לישיבה? בשניהם נלמד גמרא, בשניהם נלמד תורה. מה ההבדל? ההבדל הוא האם זה חפצו או האם זה יהגה. זה ההבדל. באוניברסיטה אני בעולם של יהגה. בישיבה אני בעולם של חפצו. מתוך החפצו, יהגה. ברור. אי אפשר להשאיר את ההשתוקקות מרחפת באוויר. אני צריך לצאת לפועל. אז משה רבנו, אני חוזר לפה רגע. משה רבנו מחיק את האוהל. הוא מחיק את האוהל בשביל מה? הרחקת האוהל היא לא מטרה לכשעצמה. הרחקת האוהל היא מעוררת את הסיבה לחטא העגל, שהיא התשוקה. איך נעורר את התשוקה? את הכמיהה, את הכיסופים. נרחיק את האוהל מועד. ואז מה ייווצר? תיווצר איזה כמיהה בנפש, לקרבה. אז אדם הולך בצמאון, הליכה בצמאון, איזה ביטוי, נראה בהמשך משפטים יותר עמוקים. אדם הולך בצמאון 12 מיל, 12 קילומטר, כדי לפגוש אוהל מועד. וואו. ההליכה בצמאון היא יותר חשובה מאשר המפגש עם אוהל מועד עצמו. אני אגיד רגע בצורה אחרת. בסדר? מושון, אל תרדם לנו עכשיו. עזבת עכשיו יום עבודה כדי לבוא לפה לשיעור? עזבת עבודה באמצע. טוב, זה לא חוכמה, אתה מירושלים בירושלים, זה לא חוכמה. יפה, היו מודיעים לך ב-12 וחצי, אין שיעור. אין שיעור. התבטא לשיעור, בלי הודעה. אתה כבר פה. עזבת עבודה, הפסדת לקוח, הפסדת. יפה, מה היית מרגיש? דוגרי, מה היית מרגיש? דבר איתי דוגרי, אנחנו דוגרי. מה אתה מרגיש? באסה. צער. יפה, לפי הפסקה הזאת, מה אנחנו מבינים? העיקר של השיעור, זה אם השיעור יתקיים? לא. העיקר של השיעור זה הכמיהה שלי לשיעור. עכשיו ברור, אנחנו לא עכשיו נשאיר את כל העולם בכמיהה. כן? אני גר בארצות הברית ואני קמה לארץ ישראל, משתוקק לארץ ישראל. טמבל, תפסיק לבלבל את המוח, תעלה לארץ ישראל. אתה לא יכול להשאיר את ההשתוקקות באיזה אווריריות מרחפת מעל המציאות. השתוקקות אמיתית נבחנת, קשר נפשי פנימי באמת נבחן, אם אתה מוכן לעשות מעשה ולבצע אותו בפועל. יש היום בישיבות איזה מין בדיחה כזאת, יש את האגף של המשתויקקים, אתם מכירים את זה? יש את המשתויקקים בישיבות, אלה שהם משתוקקים. כי היה אל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים. יפה מאוד. בשעת הקם הבוקר לבטא את זה, כשהשמש מאירה אותי. מתי? לפני השקיעה. חזק וברור. אין פה, זה, השתוקקות לא יכולה לרחף מעל המציאות. היא חייבת לצאת אל הפועל בפועל. ברור. אבל מצד שני, לא יכול להיות שנהיה רק אנשים שמתפקדים בפועל ולא שייכים לעולם של השתוקקות. לכן רבותיי, הדבר הבסיסי ביותר שאותו צריך לבנות בעולם של ישיבה או בכלל בקשר לתורה, זה השתוקקות. זה לא את המפגש עם הפרטים של התורה. זה המפגש עם כלל התורה. זה בחינת גדול שימושה יותר מלימודה. אני מצליח להסביר את זה או לא? תכף יהיו פה משפטים יותר חריפים. כן, רק שנייה אחת, כן.
אין פה אימור מסוכה של משה רבנו?
יש אימור, יש, אומר.
שישארו
מאחור. מצוין, אומר. עזריאל, כמפקד בצבא. חביבי, כשאני אומר לחבר'ה 12 מיל, יש כאלה אחרי 5 מיל נשברים. יש מחירים ל-12 מיל האלה. נכון? אתה יודע? מסכים איתך?
זה הרחקה זמנית.
זה הרחקה זמנית, אבל אומר עזריאל בצדק, יש כאלה שיפלו בדרך. צודק. צודק. יש כאלה שהם, הם, אני אגיד את זה בשפה קצת הצחיקה, ואולי שמעת את זה פעם ממני. אדם רוצה לקפוץ לרוחק. אז הוא רוצה לקפוץ קדימה הכי רחוק שהוא יכול. יפה. מה הוא עושה? מה הוא עושה כדי לקפוץ לרוחק? הולך לאחור. אני ילד קטן, רואה פעם ראשונה קפיצה לרוחק. אומרים לי, הבן אדם הזה רוצה לקפוץ קדימה. פתאום אני רואה אותו הולך אחורה. מה אני אומר? בוא נענו במה עושה. אמרו לי שהוא קדימה, אני רואה אותו אחורה. הייתה פעם מפלגה כזאת, קדימה, אחורה. כן? איך זה יכול להיות דבר כזה? התשובה... אולי תחזור קדימה עכשיו, לא? מי יודע? כן. התשובה, מה התשובה? כדי לקפוץ רחוק קדימה, צריך לפעמים לחזור לאחור כדי לקבל תנופה, לקחת את כל הכוחות ואת כל ה... איך זה נקרא לזה? את כל האנרגיה, נקרא זה ככה. ואז אתה מזנק הכי קדימה שאתה יכול. ברור? אז יש כאלה שכשהם ילכו לאחור, יהיה להם סבבה בלאחור, למה ללכת קדימה? יישארו שם מאחור, לא יקפצו לרוחק. מסכים איתך. אבל הקדוש ברוך הוא סומך על ישראל, למה? ומשה רבנו סומך על ישראל, למה? כי יש קדושה שצפונה בנפשות של ישראל. אנחנו לא ממציאים את זה, אנחנו חושפים את זה. זה רק אלוהים שמאחרים, זה לא אלוהים שמאבדים. אני מסכים איתך שבדרך יכולות להיות כישלונות. מסכים. זה כל התרבות שלנו. אני עונה לעזרי לתשובה שהיא כל התרבות, כן? בואו ניקח את זה רגע לעולם התרבותי שבתוך אנחנו חיים. אנחנו במאבק תרבותי נוקב מאוד, נכון? אז ההרחקות האלה מהקודש, ולא על ידי משה רבנו, כן, אבל כן בסוד השגחת השם, החכות האלה הם יוצרות אצלנו איזושהי כמיהה והשתוקקות לקודש. אפילו הייתי אומר רגע בשפה של מהר"ל. המהר"ל אומר, כדוע אין הדבר ניכר אלא בהופכו או בהיפוכו. אם אני מדליק עכשיו גפרור לאור פלורסנטי ואור שמש, אני לא מבין את המשמעות ואת הערך של האור הזה של הגפרור. מה אני צריך לעשות כדי להבין את הערך ואת המשמעות? ליהנות מהערך והמשמעות. לעשות פה חושר גמור, ואז אור גפרור משמעותי. אז אני צריך לעשות חושר שהוא ההפך מהאור כדי להכיר את ערך האור. אז כדי להכיר דבר, אני צריך לנגד אותו, לשים אותו מול הניגודיות שלו, ואז אני מעריך אותו, מעריך את ערכו, את משמעותו. נכון? בדרך שיהיה פה חושך, הגפרור לא ידלק, יכול להיות. אז נשאר פה עם חושך, יכול להיות. נכון. אבל להיות ויש תכונת הבעירה בישראל, אנחנו מאמינים שזה יבער. כן. אני לא אומר, אופן, זאת הדרכה של משה רבנו, אני מסכים איתך שזה לא, אנחנו לא נרחיק אותו עוד יותר, אנחנו ננסה לקרב אותו. אבל אני כן יודע בידיעה אמונית שככל שהוא יותר יתרחק, יש סיכוי היות והקדושה הזאת צפונה בקרבו. ככל שהוא מתרחק יותר, אז יום אחד כנראה הקפיץ נדרך, 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 עד שבסוף הוא יקפוץ. וכשהוא יקפוץ רחוק, קדימה, יקפוץ רחוק מאוד. ברור שאני צריך לקרב אותו. כאן משה רבנו כפדגוג, דרך אגב, הזכרתי בהתחלה, הקדוש ברוך הוא בא בטענה למשה על זה. אולי בגלל השאלה של עזריאל, אולי בגלל ההערה שלך. נכון? אז כאלה לראות את הפסקה הבאה בעיניה. שכבר חובה בטענה למשה, מה אתה מחיק את העול? תקרב אותו. אולי אנשים פלו בדרך וכו'. אבל משה רבנו מצד האמת, הוא צודק. הוא צודק בר... מה? כן, אפשר לומר בהקשר הזה. אני רוצה להתקדם, כי יש פה עוד מילים נפלאות מאוד, כדי לא לפספס את זה. אומר הרב ככה. אם כן, אני חוזר שוב. כדי להעיר את הקדושה הצפונה בנפשות ישראל, אחרי שכיסה עליהם אבק אבון העגל, הייתה התרופה החכה שלא ללמוד מן, שלא ללמוד מן המחנה. כדי שתצא לפועל התשוקה הפנימית לאור השם הצפונה בליבן של ישראל על ידי השתדלות ההליכה בצמאון. ההליכה בצמאון זו חשיפה מעשית של התשוקה הפנימית שהיא הסיבה האמיתית לחטא העגל והיא הפתרון. הפתרון זה לעורר תשוקה. ולא רק מרחפת מעל המציאות אלא גם מופיעה במציאות, הליכה בצמאון. אז עכשיו משה רבנו מחיק את העול 12 מיל. תראו מה כותב הרב. ומזה נראה מה הרב הוא כוח הגילוי של התשוקה לדברי תורה המתגלה בפועל. התשוקה זה היסוד של הכל, היא צריכה להתגלות בפועל כמו שאמרנו, כדי שלא תהיה מרחפת באוויר, אלא התשוקה צריכה להיות מוכחת. כלומר, כדי להוכיח שאני משתוקק למשהו אני צריך לפעול אותו במציאות, אם אני לא פועל אותו כנראה שאני לא מספיק משתוקק אליו. אז ומזה נראה מה הרב הוא כוח הגילוי של התשוקה לדברי תורה המתגלה בפועל על ידי הנדידה והגלות לשתות בעצמה את דבריה. רבותיי, אז הדבר הכי עיקרי, הדבר הכי יסודי, הדבר הכי שורשי במפגש עם התורה, זה לא הפרטים הלימודיים או הקיומיים שאנחנו לומדים או מקיימים. אף על פי שוודאי צריך ללמוד ולקיים כל פרט מפרטיה של תורה, זה ברור. אבל היסוד שעליו הכל עומד, זה חפצו, אני חוזר לרב צדוק, אם בתורת השם חפצו, זה התשוקה, זה החפץ, זה הכמיהה, זה הכיסופים. אני אגיד את זה בשפה יותר פשוטה, בסדר? אדם מגיע למכון מאיר, לומד שנה, שנתיים, שלוש, כמה שלומד. לומד הרבה, מקיים מצוות, מקבל הרבה וכו'. השאלה העיקרית שהוא עוזב כאן ויוצא לחיים, השאלה העיקרית היא לא כמה ספרים הוא הספיק ללמוד או כמה מסכת תוסעים, אלא כמה התשוקה שלו לתורה חיה בקרבו. כמה התורה מבחינתו היא הולכת להיות מרכזית בחיים, לא דווקא במובן של לימוד, אלא במובן של המפגש עם התורה, שיצא לפועל גם בקביעות עתים, גם בקיום מצוות, גם בדברים אחרים, ברור. זאת השאלה המרכזית. השאלה המרכזית היא כמה התורה מרכזית, כמה היא משמעותית, כמה במילים יכולות בהקשר הזה, כמה אתה משתוקק אל התורה. אני חושב שהבעיה היום בחברה הישראלית זאת הבעיה. הבעיה זה לא החילוניות, הבעיה זה שלצערנו הרב חלקים בחברה איבדו את ההשתוקקות לתורה מכל מיני סיבות. מישהו אומר משפט התורה, עושים לו עליהום. צריך להיות השתוקקות למשפט התורה. ובסוף זה יהיה. ברגע זה הוכרע שאני לא אהיה שר המשפטים אף פעם במדינת ישראל. הוכרע. זה יהיה בסוף. וזה לא יהיה בכפייה. זה יהיה בהסכמה, זה יהיה ב... איבט ליברמן ירצה משפט התורה מתישהו. תתקנו אותו. בהסכמה הוא התחנן שיהיה משפט התורה. כי זה, כי הנשמה שלו... בסוף תצא לפועל בכל הממדים. האם זה היה חכם להגיד את זה פוליטית? זה עוד סוגיה. בסדר, אנחנו מדברים על העיקרון. ההשתוקקות הזאת היא חסרה היום. זה היום המאבק, המאבק הוא על מה אתה משתוקק. אחר כך הביטוי בפועל. לכן אומר הרב, כי התשוקה נובעת מעומק לב המרגיש את נועם התורה. התשוקה זה המנוע, התשוקה זה היסוד, התשוקה זה השורש, זה העיקר, העיקרון. היסוד שלו הכל עומד. כי התשוקה נובעת מעומק המרגיש, מעומק לב המרגיש את נועם התורה. זה הרגשה פנימית, זה שייכות פנימית, משהו יותר נשגב מכל יקר שיוכל להתכנס בפה ולשון. כל פעם שתלמד דברי תורה זה יותר מאשר עצם התשוקה שלך ללמוד תורה. כמובן, צריך לצאת בסוף אל הפועל גם כשאתה לומד תורה. אדם לא יכול להגיד כל היום, אני משתוקק ללמוד תורה, משתוקק ללמוד תורה, בסוף מה שהוא עושה כל היום זה כסף. אתה חי בסרט, עובד על עצמך. אם היית באמת משתוקק, אז היית לוקח יום חופש ובא לירושלים. חזק וברוך. לאביתר ולכל מי שעושה את זה. זאת השתוקקות שהיא מראה שזה, שהיא אמיתית. יוצאת אל הפועל. אבל מדעת שני, גם אפשר להסתפק ולצאת אל הפועל, הם בלי היסוד שממנו הכל מתחיל, זאת ההשתוקקות שהיא חשיפה של הקדושה הצפונה. כי התשוקה נובעת מעומק המרגיש, מעומק לב המרגיש את נועם התורה, משהו יותר נשגב מכל יקר שיוכל להתכנס בפה ולשון. הלב, הרגש העיקרי הזה, התשוקה הפנימית הזאת, היא יותר מכל פרט של דיבור של תורה, דבר תורה, לימוד תורה. כי תשוקת הנפש ואהבת הנשמה ההורגת לדברי אלוהים חיים, אין להכניסה במושג של ביטוי שפתיים. כל דיבור, כל מילה, כל קיום, כל פעולה היא מצמצמת. וכך אנחנו מדברים על היסוד הכללי שמשם הכל מתחיל. על כן, תראו איזה יופי פה. אין ארוך לגודל מעלת עצם התורך של ההליכה מעיר לעיר ומדינה למדינה ללמוד תורה. המורה על חמדת הנפש הפנימית לאהבת השם ודבר קודשו. אם הייתי שואל אתכם, תגידו, תורך זה אמצעי או מטרה? מי שתרך בערב שבת יאכל בשבת. אז מה המטרה? לאכול בשבת. מה האמצעי? לתרוח לפני שבת. נכון. אז תרחה באופן פשוט, זה אמצעי או מטרה? אמצעי. איך רפו מגדיר את התורך? עצם התורך. תורך הוא דבר עצמי. תורך הוא לא רק דבר עצמי, לפי זה הוא גם הדבר העיקרי. הדבר היסודי שלו הכל עומד. כי כשאתה מוכן לתרוח על משהו, להתאמץ, זה מראה שאתה שייך אליו מאוד. ובית, לא רק שהתורך הוא ביטוי לשייכות הפנימית העמוקה, אלא גם התורך הוא מבסס ומעמיק את השייכות הפנימית הזאת. אז לפונקציה רגרה, הכל תולי בתורך. הכל תולי במאמץ. לכן אין ארוך לגודל מעלת עצם התורך של ההליכה. א', ב', זה אחרי חטא העגל 12 מיל, וב', כל אחד מאיתנו שמאיר לעיר הולך ולומד תורה. אדם בא ללמוד תורה במכון מאיר והוא נסע מהבוקר ממצפה יריחו. מרמת גן. מאיפה? תל אביב? ויתרת בירושלים או איפה אתה? ירושלים. אבל יש פה חבר'ה לא מירושלים. מאיפה? נוף איילון. שליטה. גני תקווה, או, זה כבר יותר רחוק. וזה לא ללמד תורה. ללמוד תורה. ללמוד. קשה להגיד את זה. אני חושב שזה לא נכון. התשוקה זה היחס. התשוקה זה הכמיהה, למה אני משתוקק, למה אני כוסף. מהו הדבר החשוב לי באמת? כמובן, כמו שאמרנו, צריך לצאת לפועל בנדידה מעשית, הליכה בצמאון. הליכה בצמאון היא חושפת את התשוקה הפנימית. רק אני אסיים את המשפט הזה. על כן, אין ארוך לגודל מעלת עצם התורך של ההליכה מעיר לעיר ומדינה למדינה ללמוד תורה. יותר מאשר לימוד תורה מהצד הפרטני שלו, יותר מזה זה המעמד שלך ללמוד תורה. זה ההשקעה שלך ללמוד תורה, שהתשוקה שלך שמגלה את השייכות הפנימית העצמית. המורה על חמדת הנפש הפנימית לאהבת השם ודבר קודשו, וחמדת הנפש הפנימית וכולי, יותר מאשר ההתגלות הפרטנית של תורה ומצווה. כן.
אתה רואה לאדם בתשוקה, גם אם הולך לאיזה כיוון, מה?
אתה שואל עכשיו שאלה פרטנית, אבל אני אענה לך באופן, זה לא כרגע הנושא שלנו, כן, אבל באופן כללי אני חושב שצריך מאוד מאוד להיזהר להרוג תשוקות של אנשים, תשוקות לתורה אני מדבר, כן? זאת אומרת, לא בונים בית כנסת חדש, לא הורסים בית כנסת ישן שלא בנית בית כנסת חדש. ומי אומר, ומי יודע אם ייבנה בית כנסת חדש? בסדר? לכן קודם כל אתה רואה אדם משתוקק לתורה, גם אם אתה חושב שהתורה זו תורה חסרה וחלקית, זה טוב שהוא משתוקק. עכשיו, כלל גדול בידינו במכון מאיר וכל בעלי התשובה בכל הזרמים שהם. אחרי אורות יש כיבוי אורות. נכון? לא אורות הספר, אלא אחרי שאדם חי באורות, מגיע השלב של כיבוי אורות. אחד זה אחרי שבוע, אחד זה אחרי חודשיים, אחד אחרי שנה, לא משנה. כיבוי אורות יגיע מתישהו. כלומר, שלב ההשתוקקות החלקית, ואפילו לפעמים אני אומר המדומה, ההזייתית, מה שהרב קורא, כן? הדמיון ההוזה, השלב הזה מתישהו יסתיים. עכשיו, ברור שאנחנו צריכים לשמור על האדם הזה שכשיחבו להורות הוא לא יתרסק. כדי איפה כל מה? תאמור הוא כתוב השם, נכון? התאימה היא תמיד תאימה, לכן היא נכנית כתאימה, היא תאימה. אבל מתאמת אינה צריכה ברכה, זה לא סעודה, אתה לא מברך על תאימה. בוא נראה מה יקרה איתך כשתתחיל לאכול. כשאתה פוח אדמה היית קלך בפה והבשר היית ככה בין השיניים ואין איזה מים להעביר את היובש. בוא נראה אז מה יקרה איתך. לא חוכמה להגיד תאמור הוא כתוב השם. בוא לסמינר של שלושה ימים, תגלה את אלוהים, תאמור הוא כתוב השם. חביבי, אני לא רוצה סמינר של שלושה ימים, אני רוצה לדעת מה יהיה איתי עוד 5 שנים. אני לא מתפעל מזה שהתאימה תאימה. אני יודע שהתאימה תאימה. מה קורה בסעודה? יש בסעודה הרבה משברים. ולכן השאלה של אביתר היא נכונה. איך בונים את העומק הפנימי הזה? אז אני אומר, מצד אחד צריך מאוד להיזהר לא לחבוז את ההשתוקקות. מצד שני, אם אתה רואה, אני יודע מה, לפעמים השתוקקות מדומה שיכולה להוביל למחוזות נוראים, אז זה ודאי שצריך... אני חושב שצריך להיות מאוד מאוד זהיר פה. אני כן אולי הייתי בזהירות מנסה לייצר איזשהו קשר לאורך זמן עם אותו בן אדם, כדי שהאורות יכבו, יהיה מי שיוחז אותו שלא יתרסק וייתן לו עוגן, ואז יתחיל לבנות איתו באמת אולי את הדרך. כן? אבל האם להרוג את התשוקה הזאת? אני לא הייתי אומר. אלא אם כן היא תשוקה הזויה לגמרי. כן? אחד חושב שבזה שהוא יתבול 18 פעמים ביום, כל פעם 310 פעמים, 18 כפול 310 הוא יהיה צדיק. ויזכה לחיי העולם הבא. ולמזלו יש ברדיוס של מכון מאיר 3 מקוואות. לא בדקתי, נגיד. ברדיוס 200 מטר. מה נגיד לו? יאללה, אני בא איתך למקווה. מצד שני מה? נהרוג לו את המקווה. אחד יש לו תשוקה להתפלל בנץ. אומר לו, דני, הרב אליהו פסק כמו אחרון מלפי שנים. חשבתי שתתפלל פה לא בנץ, מאשר בבית כנסת אחר שלו בתנועה שלך בנץ. אין מה, בעלי תשובה אין מה לדבר איתם. ראש בקיר, אטומים, אין מה לדבר איתם. הם בטוחים שהם ממציאים את הלם, כמו אחד שהולך ללמוד רפואה לבד. בטוח שהוא צודק. אני אצלו לא הייתי הולך לחדר ניתוח. אבל מה נעשה, הרבה פעמים בעלי התשובה האלה לא מבינים עד שמה? עד שלא נתקעים בקיר, ואז הם מבינים. של המאמחרים שמשלמים על זה בדרך וגם בתקיעה בקיר וגם לאחר מכן. אז זה מורכב, המשה הזה מורכב, אנחנו מכירים את זה הרבה שנים פה. זה לא מצוי. טוב, נחזור אלינו כי השעה קצת כבר מתאחרת. על כן, אין ארוך לגודל מעלת עצם התוח של הליכה מירי ומדינה למדינה ללמוד תורה המורה לחמדת הנפש הפנימית לאהבת השם דבר קודשו. עכשיו תראו, המשפט הבא הוא מדהים. הייתי אומר, זה המשפט פה בפסקה הזאת. כי מצד עצם מצוות התורה, זה שהתורה ציוותה אלינו ללמוד תורה ולקיים תורה וכו', זה נכון. אבל כשאתה לומד תורה ומקיים תורה, אתה מגלה את התורה בפרט. אתה מגלה את התורה בחלק. כי מצד עצם מצוות התורה, כאן מדובר בעיקר על תלמוד תורה, כי זה הנושא פה, תלמידי חכמים, שולחים מעיר לעיר ללמוד תורה. כי מצד עצם מצוות התורה, מתגלה בכל עניין ודיבור של עסק בתורה, רק פרט אחד מיוחד בעניינו. עכשיו תראו איזה מילים הרב בחר, לא יודע איך הוא הגיע למילים האלה. זה מילים נבואיות. אבל לעומת זאת התשוקה לתורה. כאן הרב משתמש במילה אהבה. והאהבה לתורה, שזה הדבר העיקרי, וממנה תצא לפועל כל הפעילות המעשית בין בלימוד בין בקיום, ואהבה נובעת, עכשיו משפט קשה, מרחיפת הנשמה המשכלת על עוד כללה של תורה ואור חמדתה מצד אלוהיותה וכללותה שהיא אור עולם באוצר החיים. ננסה לתרגם את זה. יש שכל, שכל הוא פרטי, הוא חלקי, זה לימוד תורה בשכל, חלקי. יש נשמה, זה כללי, זה אלוהי, יש נשמה משכלת שהיא נשמה שמתגלה דרך הפרטים, אבל זאת נשמה מרחפת היא מעל, ואהבה נובעת לא מהמפגש הפרטני שלי עם התורה, גם לא בצד הלימודי, אלא ואהבה נובעת מרחיפת הנשמה המשכלת, הנשמה מצליחה לרחף מעל לכל ההתגלות הפרטנית, ומה היא פוגשת בריחוף הזה? ואהבה נובעת מרחיפת הנשמה המשכלת על הוד כללה של תורה. האדם פוגש את הכלל שבתורה, את היסוד שבתורה, את עצם החיים שבתורה, עוד לפני כל ההתגלויות הפרטניות. ואור חמדתה מצד אלוהיותה וכללותה, וכללותה, למצוא בתורה את האלוהי שבה, את הכללי שבה, שהיא אור עולם באוצר החיים. רבותי, אני אומר דברים מאוד פשוטים עכשיו. המפגש היסודי שלנו עם התורה הוא תלוי בזה. בואו נחזור למשוואה. המטרה היא בסוף ללמוד תורה ולקיים תורה. נכון. המטרה הזאת היא תלויה בדבר אחד. היא תלויה בתשוקה פנימית לכל זה. והתשוקה הפנימית היא לא המצאה יש מאין, היא חשיפה של הקדושה שצפונה בנפשות. אז אני אומר את המשפט הזה אחרת. בין הקדושה הסגולית שצפונה בנפש לבין הביטוי בפועל בלימוד ובקיום, יש משהו שמחבר בין שני אלה, בין הבכוח לבפועל. והמשהו הזה נקרא תשוקה לתורה. זה מה שצריך להיבנות. אני חוזר לתיקון ליל שבועות, אחרי הסיבוב הזה. אולי לפני כן, זה מה שמשה רבינו עשה. הוא הבין שחטא העגל, הבעיה שלו זה לא המעשה. הבעיה שלו זה היעדר הקדושה שלא יוצא לפועל. למה לא יוצא לפועל? כי לא הייתה תשוקה. מה צריך לראות עכשיו את התשוקה? איך לא נראות את התשוקה? על ידי הריחוק. שיתו את הקרבה מחדש. ממילא תתעורר התשוקה, יופיע הלימוד, יופיע הקיום, יופיע הכל, ואז יגידו השם הוא אלוהים. בסדר גמור. נגיע לסוגיית ליל שבועות. יכול להיות שבליל שבועות אנחנו לומדים פחות תורה, וערניים פחות, וישנים למחרת חצי יום, כמעט. יכול להיות. אבל הערנות הזאת, המוכנות שלנו להיות ערים בליל שבועות, זה תיקון, ליל שבועות זה התיקון. זה אדם מוכן למסור את הלילה שלו, את השינה שלו, באופן יוצא דופן, ללימוד תורה, לדברי תורה, למפגש עם התורה, לקשר עם התורה. אני אומר לך שמשפט הזוי. העיקר בלימוד התורה בליל שבועות זה לא לימוד התורה בליל שבועות. העיקר בלימוד התורה בליל שבועות, שלימוד תורה הזה חושף שאתה מוכן יותר. שאתה משתוקק לזה, הרי שאתה מוכן יותר. כלומר, זה לא רק אני משתוקק והולך לישון. אני משתוקק ונשאר ער, זה יוצא לפועל, זה הליכה בצמאון. זה לא רק השתוקקות תיאורטית, זה השתוקקות שיוצאת בפועל, אני ער. אז יכול להיות שאנחנו נרדמים, ויכול להיות שאנחנו פחות מרוכזים. אבל עצם זה שאני לומד, או כן, ופוד, מה, זה במקום, זה בתנאי שזה יוצא ממקום שאני ער בלילה, לא כי זה טרנד חברתי. איך הרב אבינר קרא לזה השבוע? קלקול אל שבועות. כן. יכול להיות שזה לא תיקון. אם אני בא מהטרנד החברתי וכולם ככה, אז גם אני, יאללה, לילה לבן, כמו בצבא, אני גבר. לא, אז זה מדובר. כאן מדובר על, 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 על משהו אחר לגמרי. מדובר על זה שהאדם, בזה שהוא ער בלילה, הוא מראה את שייכותו, את דבקותו, את, 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 את תשוקתו, את כמיהתו, את כיסופיו, להיות בקשר עם התורה, ושהתורה תהיה מרכזית לו בחיים. זה התיקון. כשעם ישראל ישן בלילה, או יותר נכון, ישן לפנות בוקר, כשעם ישראל בא, כשהקדוש ברוך הוא בא להעיר אותו, זה שאתה ישן, מה זה מראה? מה זה מראה שעם ישראל ישן? שאין תשוקה. אז מה עכשיו צריך לתקן? את התשוקה. איך לתקן את התשוקה? נהיה ערים. טוב, אני מרגיש ככה שצריך עוד לשאף את זה יותר ולחזור על זה ולהעמיק את זה וכו'. שנזכה להיות משתוקקים לקודש ולתורה וליראת שמיים, ולא משתוקקים באוויר, אלא גם שזה יצא לפועל במעשים. בעזרת השם. שהכוח רבותיי, ברוכים תהיו.